היינו בפעם הקודמת, לפני הקודמת בעצם, פעם הקודמת דיברתי קצת על פורים, אבל הפעם לפני הקודמת התחלנו לקרוא את החזון איש באמונה וביטחון, שהקונטקסט הוא בעצם תפיסות של מוסר ותורה, או מוסר והלכה, ודיברתי על המודלים, על כמה מודלים אפשריים לגבי היחס בין מוסר לבין הלכה. בקצרה אני רק אומר, כדי שניכנס שוב לעניין, שני מודלים מזהים, הפוכים, אבל הם שניהם מזהים מוסר עם הלכה. אחד אומר שהכל מוסר, המודל השני אומר שהכל הלכה. הצד השווה לשניהם זה שהם מזהים את שתי הקטגוריות האלה. כן? נגיד הרב קוק כשמות, ככותרות. אז הרב קוק אומר שהכל מוסר בעצם. גם ההלכה היא אינה אלא הדרך להשיג את המטרות המוסריות בצורה הטובה ביותר. ושנייה אחת, ומה שתולים בחזון איש בדרך כלל, וזה החזון איש שקראנו אותו פעם קודמת, שהחזון איש זה הדעה ההפוכה שאומרת שהכל הלכה, לא הכל מוסר. זאת אומרת שאין מוסר בעצם, אלא ההלכה קובעת את המוסר. זה שתי הגישות המזהות. והגישה השלישית, שאני חושב שאני מזדהה איתה, זאת הגישה שאומרת שזה שתי קטגוריות, אפשר לומר בלתי תלויות, כמעט בלתי תלויות, ולכן אין פלא שנוצרים קונפליקטים, ודיברנו על זה שהיווצרות של קונפליקט לא אמורה להפריע, להפך זה היה מאוד מפתיע אם לא היו קונפליקטים, כיוון שיש פה שתי מערכות בלתי תלויות, והשאלה איך מכריעים את זה, אז דיברנו קצת, שלא תמיד, זאת אומרת אי אפשר לקבוע אפריורית שאחד מהצדדים גובר, יש מקומות שבהם זה גובר, יש מקומות שבהם זה גובר, אבל העיקרון הוא שיש פה שתי מערכות שונות ושתיהן קיימות, ורק אמרתי שאני חושב שמי ש מתייחס למוסר, כמו שלייבוביץ' התייחס כאן כקטגוריה אתאיסטית, מפספס משהו בעניין הזה, כי שלא לומר אולי אפילו כמו, ממש כמו עבודה זרה, אבל אני לא בטוח שזה ממש עבודה זרה במובן ההלכתי הפורמלי, אבל הרעיון של עבודה זרה, זאת אומרת שאתה בעצם רואה שני מקורות סמכות נורמטיביים שונים, הקדוש ברוך הוא ואיזשהו מקור סמכות אחר, נכון שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף למקור הסמכות המוסרי, זה לא איזה אליל עץ ואבן, אבל מה זה משנה, מה יש דין שעבודה זרה תהיה דווקא עשויה מעץ ואבן, זאת אומרת כל עוד יש לך להפך, הקדוש ברוך הוא גם הוא אין לו דמות הגוף, אז אם אתה מייצר עוד משהו שאין לו דמות הגוף וגם הוא מחייב אותך בעצם למערכת נורמטיבית וזה לא תלוי בקדוש ברוך הוא, יש פה מובן מסוים של שיתוף, זאת אומרת שניות, ולכן זה דבר מאוד בעייתי, ולכן אני מדבר על מודל שונה.
במי טוען שזה נפרד?
לייבוביץ' אמר שזה קטגוריה אתאיסטית, אז המשמעות הפשוטה היא...
ההתייחסות שלך לזה, אבל אני לא חושב שהוא בא ו...
זה לא התייחסות, הוא טוען שזה קטגוריה אתאיסטית, זאת אומרת, אדם שומע תורה ומצוות, באופן עקרוני זה לא שייך לאגף שלו.
שהוא מרגיש סתירה, אבל...
לא, לא,
סתירה נגלית לו.
הפוך. בלי קשר לסתירה בכלל. הוא לא מוכן לקבל מערכת שיש לה מקור שונה, מעבר למחויבות. אז דיברנו שם, דיברתי על זה ש...
אבל בלי לבוא צבוע אמרו שהוא באמת... אבל בגרון התפיסה, אני חושב, הפשוטה, האינטואיטיבית היא שבמידה ואני משוכנע שהמוסר הוא אמת, והשם אלוקים אמת, אז שזה אותו דבר, מקור המוסר.
זה התפיסה השנייה, לכן אני אומר, אז האלטרנטיבה היא לא לראות, לא לחזור חזרה לגישות המזהות. אלא להגיד ששתי המערכות הנורמטיביות מוטלות עלינו על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא מצפה מאיתנו, אחת מהן הוא מצווה עלינו, השנייה הוא מצפה מאיתנו להתנהג על פיה, ושתיהן מקורן בו, לא צריך להגיע לשני מקורות, שני מקורות תוקף שונים, ואז לא נקלעים לבעיית השיתוף, ומצד שני לא חייבים גם לעשות את הזיהוי, לשני גווניו. אוקיי, אפשר להישאר עם התמונה המורכבת יותר.
כשהרב אמר על שהרב קוק אומר שהכל זה מוסר, הכוונה זה לדברים כמו ההסבר שלו שדיני הטרפה זה כדי לעורר רחמים על הבעלי חיים החולים.
זה רק ביטוי לזה, אבל הוא אומר במפורש את הדבר הזה עצמו גם, הוא לא צריך לדון מדוגמאות.
לא, אני מנסה להבין למה הכוונה, בשביל זה אני מביא את הדוגמאות. כלומר, הכוונה היא לדברים בסגנון של... כן. להסביר כל מיני מצוות כדברים...
או אפילו לא להסביר, אבל להניח שיש הסבר, כן.
לא, בסדר.
יש הסבר מוסרי.
להניח שיש הסבר במובן זה, או במובן של המוסר האמיתי והכולל, זה כולל גם את הערך
עקרונות, לא, אז
של
סתם,
לא לאכול
לא.
טרפות.
לא, לא, לא.
לא. לא
אתה רואה בדוגמאות שהוא נותן שלא לזה הוא מתכוון, אחרת זה סתם סמנטיקה.
אתה אבל, שוב, אני לא זוכר אתכם, אבל על פניו אני מזהה גם בחזון איש, שבסך הכל בא לשקול לא, במוסר זה... טבעי מסוים.
לא היית ממש. פעם קודמת, אז פעם קודמת קראנו את החזון איש, וראינו די ברור שהוא לא מתכוון למה שתולים בו. יש לזה גם ראיות מאוד מקומות בחזון איש, אבל אפילו המקום הזה, שזה בעצם המקום שאותו תמיד מביאים, בשביל להראות שהחזון איש דוגל בתפיסה הזאת, זה לא נכון, זה לא מה שכתוב פה, והצעתי שם שני הסברים.
מה תמיד אומרים, שכאילו שהוא סותר את השומה
של... לא, לא, יש שם, אני אמור להיות. כן, שהוא אומר שבעצם אין מוסר, ההלכה חובת המוסר, לכאורה, כן, חובות המוסריות הם לפעמים גוף עד עם פסקי ההלכה.
אני מבין בחזון שהוא בסך הכל בא להגיד שתשמע, שאם לפעמים נוצר קונפליקט ואתה כאילו ממחשבות רגשיות כאלה ואחרות הולך עם המוסר, אז תדע לך שלפעמים המוסר היותר עמוק, היותר פנימי זה דווקא...
לפעמים או תמיד?
לא תמיד, לא לרצוח איזה גם מורגש
וגם... בסדר, לפעמים כולנו יודעים שאנחנו לפעמים טועים, זה לא...
לא, לא טועים, הוא מביא את זה כדוגמה, שאל תתפתה ללכת אחרי ההרגשה של המוסר הזה.
הוא אומר שם אמירות, לפחות חלקית, הוא אומר גוף אחד עם פסקי ההלכה, ובעצם ההלכה קובעת את הכל, ומי שחושב שצריך ללכת אחרי המוסר הוא מבולבל.
נכון, כי למשל, אני אדבר משהו איתו, אני אגיד, אתה היית בא ואומר, רק שנייה, בוא נהיה רחם על האהובו, והוא אומר, לא, ההלכה מגיעה ממוסר קצת אחר, או עם עקרונות קצת אחרים, ורוצה להוציא למשל את החינוך להפרטה, ורואה את זה כמוסרי.
אוקיי.
זה הכל, אז לכן אומר, אל תתפתה ללכת אחרי ההרגשה של המוסר הטבעי, אלא לפעמים ההלכה יש לה כל מיני דברים ש...
בצורה כזו או אחרת, זה בסופו של דבר הייתה המסקנה גם הפעם הקודמת, והטענה הייתה שהוא מדבר על אותם מקומות מסוימים שבהם, אני הגדרתי את זה אפילו בצורה קצת יותר מצומצמת או יותר מחודדת, שזה בעצם באותם מקומות שבהם גם ההלכה עצמה לא אומרת שום דבר מעבר לעיקרון מוסרי. כי מאיפה יצא הקביעה, כן, זה הייתה המסקנה שלנו בפעם הקודמת, מאיפה יצאה הקביעה שכדאי להפריט את החינוך? מה, יש פסוק? יש פסוק על זה? לא, איפה חכמים החליטו להעדיף את זה על העיקרון של פסקת לחיותי.
הערך של לימוד תורה ביהדות, זה לא הערך, וערך לימוד תורה הוא ערך.
בסדר, לא חשוב, אבל זה יצא במקום שבו, זאת אומרת, זה לא שהיה איזשהו פסוק שאומר לנו תראו זה עדיף על זה, אלא חכמים החליטו שזאת הצורה הנכונה יותר לנהוג. שזה נכון, שזה מוסרי, דיברנו על זה קצת, שזה מוסרי במובן רחב יותר, כי מדובר פה על ערך של לימוד תורה מול ערך של פסקת לחיותי, וזה לא רק מוסר. אבל עדיין הקביעה פה היא קביעה שבמהותה שיקול דעת ערכי מוסרי של חכמים. אז במקום כזה, אומר החזון איש, שהקביעה ההלכתית היא זו שקובעת את המוסר. להסיק מכאן קביעה שאין בכלל משמעות למוסר חוץ מההלכה, ראינו את זה בכמה מקומות, בתוך הדברים שלו עצמם פה. רואים את זה גם בעוד מקומות כמובן, אבל... אני חושב שזאת הכוונה שלו כאן, ועכשיו בואו נמשיך לקרוא את ה...
אין הוכחה לבני נוח, כאילו שלנו אצלנו אין מוסר, הם עצומים על הדינים.
אוקיי.
לא לפי הרמב"ן, אז הם יכולים לקבוע לעצמם מערכת מוסרים כלשהי ובתי משפט, ואנחנו לא.
זאת אומרת, אנחנו לא.
אנחנו לא מצווים על הדינים.
לא, לא שאנחנו לא מצווים על הדינים.
מצווים על הדינים, אומרים, אתם תפתחו מערכת מוסרית, תשים, לא הרמב"ן, שהוא אומר...
כן, כן, ברור, אני מדבר לפי הרמב"ם.
אבל לפי הרמב"ם, נגיד, אתם מצווים על המוסר. תארגנו אותו איך שאתם רוצים, ואחר כך תדאגו שאף אחד לא יסטה מזה.
נכון.
לומד לנו אין מצווה
כזאת. בטח שיש.
אומרים לנו, אצלנו הכל נמצא, בתורה.
לא, לא, אתה כבר הלכת פה צעד אחד הלאה. לא שאין מצווה כזאת, אלא יש לנו עוד מצוות חוץ מזאת. ולפעמים הן גוברות, לפעמים יש קונפליקטים, ולפעמים ההלכה מגדירה מה מוטל עלינו, וזה יוציא מהחיוב המוסרי ש... ולבאתי את המהר"ל ואת הדרשות הר"ן, שאומרים שבמקרים מסוימים המערכות החוק הזרות הן יותר מוסריות מהמערכת ההלכתית. הן יותר מוסריות בגלל שהמטרה שלהן זה רק מוסר, אין להן מטרה אחרת. אז הם משיגים אותה טוב יותר. אבל המערכת ההלכתית יש לה עוד מטרות חוץ מהצדק והמוסר, ולכן היא הרבה פעמים תשיג את זה פחות טוב, כי יש יותר אילוצים. נכון, אבל זה לא אומר שאין
משמעות...
בדיוק, זה אומר שיש לנו עוד מטרות, זה לא אומר שהמטרות האלה לא קיימות אצלנו, זה כמו שאני אומר. אנחנו מחויבים גם לזה וגם לזה. עכשיו, נכון שלפעמים, בגלל שנוצרים קונפליקטים, ולפעמים הדתי יגבר על המוסרי, נקרא לזה כך. אבל אמרתי, זה לא תמיד ככה. זה לא תמיד ככה. אבל זה לא תמיד ככה. לפעמים הדתי גובר על המוסרי, לפעמים לא.
איפה יש לנו מקום?
אז הבאתי על זה, הבאתי זה כמה דוגמאות. כן, בטח, בטח.
אצלנו חיים של קונפליקטים.
יש כמה? ינצח את הדתי, לא את ההלכתי. ינצח את הדתי. זה נכנס לתוך ההלכה. זה נכנס לתוך ההלכה בסוף ההכרעה הזאת, אבל יש עבירה לשמה, שזה לא נכנס לתוך ההלכה דרך אגב. עבירה לשמה, זה למשל דוגמה למקום שבו אין הסבר. מה? לפני משורת הדין זה משהו קצת שונה. לפני משורת הדין זה בדרך כלל, גם יש מקום קצת יותר לדון, כי זה בדרך כלל חומרה. אבל אני מדבר במצב שאני עובר על ההלכה, זאת אומרת, לטובת המוסר. זה משהו אחר. אבל זה לא כך פשוט, כי כשקופים על לפני משורת הדין, זה גם כולה. כי בן אדם לא רוצה לתת, אז אתה גוזל ממנו אם אתה קופה על לפני משורת הדין, וזה כבר כולה. אז יש בזה משהו, אבל זה לא... מה?
הוא יכול להחליט על עצמו.
אם הוא מחליט על עצמו, אז זה לא חוכמה.
הוא לא חייב לעשות איס וואי. עכשיו,
אני
משורת הדין, הוא
עושה... אבל זה לא דוגמה טובה. אבל זה לא דוגמה טובה. לא, אני אומר, זאת לא דוגמה טובה, מה שאת מביאה. הדוגמה הטובה היא שבית דין כופה אותו לעשות את זה. כי אם הוא מחליט לעשות את זה לבד, אין שום בעיה, זה לא סותר את ההלכה, מותר לו לתת מתנות למי שהוא רוצה. זה לא סותר את ההלכה, לכן פה זו לא דוגמה טובה לזה שמוסר גובר על ההלכה. אני שואל אבל באמת מה ההצדקה לאותם מקומות שבהם אומרים הפוסקים שאנחנו כופים על מידת סדום או כופים על לפני משורת הדין. כששם כבר הבן אדם לא רוצה, אז בעצם אתה גוזל ממנו את מה שמגיע לו על פי דין. זה כבר נקרא שפה המוסר באמת גובר על ההלכה. כופים על מידת סדום, זו דוגמה למשל. או דוגמה אחרת, זה עבירה לשמה, שזה כופין למידה סדום נכנס לתוך ההלכה. אבל עבירה לשמה לא נכנס לתוך ההלכה, ועדיין ההלכה מכירה בזה שיש סיטואציות פתולוגיות או מאוד קיצוניות, שבהן בן אדם יכול להחליט, פה ההלכה לא רלוונטית, פה אני נוהג נגד ההלכה. או חזון איש מדבר על השולחן
ארוך החמישי. ההלכה מכירה בזה זה כבר לא נגד ההלכה, זה פשוט, ההלכה היא לא פונקציה רצינית.
לא התבטאתי מדויק, לא ההלכה מכירה בזה.
לא מכירה בזה, הוא יעשה את זה בכל זאת.
נכון, התורה מכירה בזה, לא ההלכה. הקדוש ברוך הוא מכיר בזה. כי ההלכה זה רק חלק מרצונותיו.
אתה לא רואה את זה בתורה או מההלכה, אתה רואה את זה מעצמך. אתה
לא יכול לראות את זה בהלכה.
אז זה לא התורה מכירה בזה.
למה? התורה מכירה בזה. למה לקרוא סברה? סברה זה גם
כ אז הכל זה, גם לפי הרב הכל זה תורה, כל המוסר זה תורה.
הכל זה תורה, לא הכל זה הלכה, זה בדיוק ההבדל, על זה אני מדבר, הכל זה תורה, בדיוק זה מה שאני אומר.
סמנטיקה, חזרנו לסמנטיקה.
לא, זה לא סמנטיקה.
הכל מהשם.
הכל מהשם, זה לא אותו דבר.
מה זאת אומרת, מה משמעות של זה, אם אתה לא יכול לנהוג עבירה לשמה, אז אתה לא יכול לעשות
את זה. בטח שאני יכול. יש איסור הלכתי, אבל יש חובה מוסרית. לא, ערכית יכול, לא יכול פיזית. יש איסור, זה כמו, כן, דוגמת השוקולד שאני חוזר כל הזמן, לא בריא לאכול את זה, אבל טעים לאכול את זה. זאת סתירה, לא. יש איזה מגרעת ויש איזה יתרון, יש איזה צד אחד שהוא בעייתי ויש צד אחר שלא בעייתי. גם בעבירה לשמה, יש צד בעייתי כי זה עובר על ההלכה, ויש צד לא בעייתי כי זה הצעד המוסרי המתבקש. עכשיו אני צריך רק להחליט מה גובר. וההלכה לא תמיד גוברת.
לא,
במקרים קיצוניים, זה הסוגיה של עבירה לשמה בנזיר. במקרים, מה פתאום? גדולה עבירה לשמה, חז"ל משבחים את בנות לוט, דיברנו על זה. חז"ל, את בנות לוט, כן. משבחים את בנות לוט על זה שהם עברו על גילוי עריות.
אבל איזה עבירה הם עברו, זה מותר
לגמרי. גילוי עריות.
למה? אב פתאום, זה לא מהעריות של גילוי.
מהעריות,
זה מהעריות. זה מהעריות, כן.
שש עריות לגמרי, יש את האיש...
יש גם, זה גם אבי ביטון.
אבי ביטון לא כתוב.
מה?
הרמב"ן כותב שאבי ביטון זה...
כן? לא משנה, בכל אופן, העובדה שחזל רואים את זה כעבירת עריות, נכון? לא משנה, עזוב עכשיו, אני לא זוכר כרגע מה הרמב"ם אומר, איזה עריות הוא מונה. אבל חזל רואים את זה כעבירת עריות, ועדיין משבחים אותם מאוד. זאת אומרת שיש מצבים שבהם, זה החזוני שקרא לזה לפעמים החלק החמישי של שולחן ערוך. שגם זה בעצם איזושהי אמירה שאין לי הסבר פורמלי למה באמת על פי ההלכה זה מה שצריך לעשות. אבל ברור שזה מה שצריך לעשות. הבאתי גם את עקדת יצחק לגבי מיסוד הזנות. שהוא אומר שמה שבאופן עקרוני יש לזה המון יתרונות הלכתיים, אתה יכול לדאוג שהיא לא תהיה נידה וכו', שזה איסור קראת. ובכל זאת הוא אומר, לא ייתכן, אנחנו לא נמסד את הזנות. עכשיו זה במובן הזה זה כאילו נראה נורא דוסי, אבל תשימו לב, זה נגד השיקול ההלכתי הפשוט.
השאלה אם זה נגד, יכול להיות סברה במה שההלכה מתכוונת. זאת אומרת, זה לא כתוב, לא כתוב בתורה, אבל זה סברה שלי בהלכה, לא במוסר. זאת אומרת, ככה אני מבין, אני זה לא בגלל שאני חושב שזה מוסרי.
פה אני כבר באמת נכנס לתחום הסמנטיקה, אני לא יודע איך להבחין. זאת סברה שאני לא מוצא לה עוגן הלכתי. אבל עובדה שהיא דוחה את ההלכות. זו לא סברה שפרשנות להלכה.
פרשנות ל... אני מבין מה רוח ה... אני מבין מה הגמרא מתכוונת.
לא, לא, אבל אתה צריך להבין, השאלה היא, אם אתה עושה, משתמש בסברה, כדי לפרש הלכה מסוימת, זה ברור, הסברה היא כלי פרשני, זה פשוט. אבל השיקול כמו של עקדת יצחק לא, לא, לא משתמש, הוא לא מפרש שום הלכה. הוא מביא עיקרון חדש, לא, לא סברה שמפרשת איזושהי הלכה לפי ההיגיון שלי, או המוסר, או מה שלא יהיה. הוא מביא עיקרון שהוא מביא איתו מהבית. לא ייתכן למסד את הזנות בקהילה יהודית, זה עיקרון שהוא לא פרשנות לשום הלכה. והוא מחליט שזה גובר על איסור כעת, של לבוא על נידה.
זה נראה לי דווקא מאוד פרשנות לרוח ההלכה, כלומר, מה זה לא
מתכן
למסד את הזנות? כי זנות ולא מוסרג של
העצמא, נראה לי
הכוונה...
לא, אני לא נכנס כרגע לשאלה... אבל זה לא... האיסור זנות במשקלו ההלכתי לא עומד כנגד איסור נידה.
כי אבל אנחנו לא רוצים... אבל הבעיה היא שאנחנו ממסדים את זה, לא?
אז מה? מה, איפה יש איסור למסד? יש איסור למסד? אני לא מכיר איסור כזה. אסור לזנות, זה מה שאסור.
אבל לגדור גדר...
יש פה איזושהי הנחה שהיא לא גדר בהלכות זנות. אלא יש פה איזושהי תפיסה שאומרת, אני לא מוכן לעשות דבר כזה. זה לא שהוא עשה עכשיו פרשנות לאיסור זנות בתורה, שהיא פרשנות מסברה. זה לא פרשנות לאיסור זנות. אלא זה הטענה היא שדבר כזה לא בא בחשבון, לא ייתכן.
זה יכול להיות כהבנה כתפקיד שלו לשמור על ההלכה, כמו לגדור גדר, זה הבנה כתפקיד שלו של חכמים לשמור על לגדר את ההלכה. לא את המוסר, לא בהכרח את המוסר.
לא, אמרתי עוד פעם, אני לא יודע להיכנס לשאלה האם זה מוסר או הלכה, כי פה באמת הגבול מטושטש. היום יכול להיות שאולי היינו רואים את הזנות לא כמשהו ששייך למוסר, אלא כמשהו ששייך להלכה. אני לא חושב שחזל ראו את זה כך, וגם בתורה נדמה לי שלא רואים את זה כך. כן רואים את זה כקשור למוסר, אבל לא חשוב. העיקרון הוא שאני לוקח יסוד שאני מביא אותו מהבית, איזשהו עיקרון הלכתי, לא מפרש איזשהו גדר של התורה באופן מסוים. ואני מחליט שהוא גובר על משהו שהוא ברור, פורמלית, הלכתית, אין חוכמות. אבל זה איסור הלכתי. דיברנו גם על פסול של נישואין, זה דיברנו פעם, על פסול, לפסול נישואין של חילונים, על ידי עדים בחללי שבת. ואנחנו פותרים המון בעיות, כי זה, אין בעיה של ניאוף, אם האישה נועפת עם מישהו אחר, ילדים ממזרים, והמון בעיות זה חוסך. והעובדה היא שכמעט כל הפוסקים לא מסכימים לזה, לא עושים דבר כזה. מה?
גם אם יפסול את הנישואים של הדתיים, גם שם גם דתיים קורה שלא...
אם נכי להאמין, גם אצלם אפשר, אבל אצל חילונים זה כמעט מוחזק. אז מה, למה לא לעשות את זה? לא לעשות את זה, כי לא בא בחשבון, כמו השיקול של עקדת יצחק. זה לא שיקול שהוא אפשר להכניס אותו לתוך ההלכה במובנה הרגיל. אחרי שעושים את השיקול הזה וזה נכנס פנימה, בסדר, אפשר לקרוא לזה הלכה, זה כבר מילים, אבל השיקול לא היה שיקול של פרשנות של מקורות הלכתיים והגעה למסקנה בכלים פרשניים. יש פה הכרעה, לא פרשנות. זאת הכרעה שבאה עם איזה שהם עקרונות שמחוץ למקורות ההלכתיים וקופה אותם על עקרונות ההלכתיים. זה מה שהחזון נשכרה, חלק החמישי של שולחן ערוך. שכל פוסק יודע שמשתמשים בו, הרי זה כל הזמן משתמשים בו, אלה המקרים הקיצוניים, המובהקים, אבל...
אז למה להגיד שבעצם ההלכה היא קומה שנייה? יש קומה ראשונה של המוסר הטבעי, של להיות מנט, של להיות...
לא, זה לא תמיד גובר, אני לא, אני חושב שלקבוע היררכיה כזאת זה טעות לכיוון ההפוך.
למשל, הוא כן...
אמרתי, הוא המזהה, אני מדבר על הגישה שלא מזהה. גם אצל הרב קוק, אגב, זה זיהוי תיאורטי, כי בסופו של דבר הוא לא יגיד לעבור על ההלכה כשזה נראה לך לא מוסרי. או שהוא נמצא פתרון, או שהוא יגיד צריך עיון, אבל ברור שזה הכי מוסרי. אבל אל תעבור על ההלכה. זה עדיין איזושהי אמירה שהיא נשארת ברובד התיאורטי אצל הרב קוק. לא חושב שהוא יגיד לך לעבור על ההלכה במקרים...
הרב קוק ימצא הסבר לאשת כהן...
או שימצא הסבר או שיחליט שיש הסבר והוא לא יודע אותו.
לא ברור שהוא מתכוון לזה מה שהסמנטי שדיברנו עליו בהתחלה. זה רק לקרוא לזה מוסר.
ממש לא, ממש לא. אתה רואה את הדוגמאות שהוא מביא.
הוא לא יקרא לזה מוסר, רק בשביל
לא, 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 הוא תופס את הכל כמוסר, רואים את זה בכמה מקומות. ראינו כשלמדנו את לנבוכה
הדור. מוסר אלוקי, מוסר אלוקי.
מוסר אלוקי במובן הזה שזה המוסר האמיתי, אבל מוסר באותו מובן שלנו.
מוסר מובן שאני יכול לראות אותו, שאני חש אותו ואני רואה אותו?
כן, 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 וגם ההסברים שהוא מציע לחיים כאלה, ראינו אותם, בלנבוכה הדור.
אני חושב שבתללי אורות זה נראה אחרת.
מה ש?
בתללי אורות זה נראה אחרת.
יכול להיות, תראה, אצל הרב קוק יש כל כך הרבה מקורות של לייצר מזה משנה סדורה, אני לא יודע אם אפשר. אבל יש הרבה מקומות, אני גם לא מומחה לזה, אז אני לא יודע, אבל ראינו בעצמנו, בנבוכה הדוח שקראנו, ראינו בכמה מקומות, אומר את זה בצורה הכי ברורה שאפשר, את התפיסה המזהה הזאת. אגב, גם ברמב"ם יש את זה בכמה מקומות, זה דיון אחר. טוב, אז בואו נקרא את החזון איש עכשיו בסעיף ב'. מחובות המוסריות זה עד כאן דיברנו עם המלמדים, דיברנו האם החזון איש הוא באמת מה שתולים בו או לא מה שתולים בו, אז זה כבר עשו. מחובות המוסריות שהשתדל האדם לטעת בלבבו את העיקר הגדול הזה, שבכל מקרה אשר הוא נפגש עם רעהו, הוא צריך לשקול בפלס ההלכה, לדעת מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף. כאן זה כבר אמירה יותר חזקה. בכל מקום שהוא נפגש. כן, הוא צריך לשקול בפלס ההלכה, לדעת מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף, ולא לימוד המוסר מנחיל אהבה וחמלה להנרדף, וחמת מרורות להרודף, ומנוראה היא המכשלה ורבת הפוקה, להיות מן המחליפים את הרודף לנרדף ואת הנרדף לרודף, ואשר לדעת אמיתתו, כן, איך לדעת מי הרודף האמיתי ומי הנרדף האמיתי, אין מקום זולת בספרי הפוסקים אשר מסרום לנו מצוקי תבל רבותינו. זאת אומרת, יש פה איזשהם ביטויים שאפשר היה לקחת אותם לכיוון המלא, כאילו שאומר אין, יש רק הלכה, אין מוסר. אבל ההקשר, וגם מה שראינו בחלק הראשון, די ברור שהוא מתכוון באותם מקומות שעוסקות בסוגיות מוסריות. אז שם, אם יש פתרון הלכתי, אל תהיה יותר חכם מההלכה. אבל זה לא אומר שאין מקומות בהלכה שבהם יכול להיווצר קונפליקט. ודיבר, החלק החמישי של שולחן ערוך זה מונח של מיוחס לחזון איש. זאת אומרת, הוא השתמש במונח הזה. ומי שלא הוקבע בליבו היסוד הזה, לא יועילנו רוב לקחו ואומץ שקידתו לקנות מידות מתוקנות. כי בהיפגשו בתעצומות עם רעהו, בטח יתרץ משפטו כנטיותיו הטבעיות. ואף אם אינן מתוקנות, לא יתאימו לעתים קרובות עם ההלכה השמימית. ואם יסוד משפטו יהיה מעוות, כל תולדותיו תתחייבנה להיות ילדי זרים וחבר משחיתים. הוי כי יזעק מקרי דרדקי, כן, המלמד הילדים, דבמטה, כן, שבמקום, לפניו התברך, הצילני מרודפי כי ימצו ממני, כן, וגומר. ומן השמיים בת כל טענהו, הוי על עושים מעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס, הלו אתה הוא הרודף. הלו אתה הוא שאינך נושא פנים לתורה. הלו כתבתי בתורה, דמקרי דרדקי לא מעצי לעכב. כן, הוא חוזר לדוגמה שראינו בסעיף הראשון, שהמלמד הוותיק יותר, אומר לקדוש ברוך הוא, הצילני מרודפיי, הגיעו פה כל מיני מלמדים שרוצים לקחת לי את הפרנסה. ומה התשובה? שהוא כאילו בטוח שהוא צודק, מוסרי והכל, והתשובה היא, אתה הרודף פה. מה אתה, כן, הקוזק הנגזל. זאת אומרת, אתה הרודף פה בעצם. בגלל שההלכה קבעה שכן צריך לפתוח את השוק החינוכי לתחרות. ולכן בעצם אתה הרודף. יש פה איזשהן אמירות שהולכות לכיוון ההוא, אבל כמו שאמרתי, אני חושב שזה רק בסוגיות האלה. יצרו של אדם מתגבר עליו ביותר בזמן שאין החטא מגולה, וצריך דיון בזמן שכוח המגנה את ההשחתה הנטוע בלב האדם, אשר בא תמיד לעזור את מבקש הטוב במלחמתו עם התאווה הגופנית וחמדתה, הכוח הזה הוא עמום. במשפט העמום ונטול עוצמה הוא מלגנות את התוצאות המנובלות היוצאות אחרי משפט המעוקל. כי אין להרגש מבחין בהלכה. זאת אומרת, פה כבר רואים משפט מאוד מעניין. הוא אומר שאם אנחנו נלך סתם אחרי האינטואיציות המוסריות שלנו, זה משהו מאוד עמום. מאוד קל ללכת אחרי האינטרסים בעצם. כמו המקרי דרדקי, אז המלמד הזה, הוא רואה מול העיניים את הפרנסה שלו. הוא מלביש את זה בתוך כמובן מה המוסר ורדיפה וכל דברים כאלה. וזה בסך הכל מאפיין אנשים, אנשים הרבה פעמים, ועוד פעם, לא תמיד מודע. אנחנו הרבה פעמים לא באופן מודע, אבל האינטרס מוליך אותנו, ואנחנו מלבישים את זה באיזה לבוש של מוסר וצדק אבסולוטי וכל זה. כן, אחד הדברים שאשתי תמיד מעירה על זה, זה ש... תמיד נרדפי הטרור הם אלה שקוראים שאסור להחזיר מחבלים וצריך להילחם נגדם בעוצמה וזה, והם רק דואגים לנו, לא לעצמם כמובן, הם אלה שדואגים לנו. עכשיו מה זאת אומרת? הרי ברור שהם רוצים להתנקם במחבלים, בגלל שהם נפגעי הטרור, כן. הם רוצים להתנקם במחבלים שעשו להם, שגרמו להם סבל, זה ברור. הם מלבישים את זה באיזושהי שפה של דאגה ומוסר והכל, אז למה רק הם דואגים למוסר הזה ואחרים לא? ברור שיש פה איזושהי מעורבות רגשית, אנחנו לא יכולים לנתק את העניין הזה. עכשיו כמובן, אפשר להגיד שלהפך, אנחנו כהי רגש, ולכן אנחנו לא נלחמים על הדבר הזה, שהאמת היא שמוסרית כן צריך להילחם עליו. בסדר, אבל אנחנו כולנו מכירים את העניין הזה, שכשהאדם נוגע בדבר, גם אם הטענה היא טענה מוסרית שאולי אפילו היא נכונה, אבל מה שמוביל אותו זה לא תמיד המוסר, זה הרבה פעמים האינטרס. ולכן אומר החזון איש, אם אתה תלך אחרי משפט הלב, אחרי האינטואיציות שלך, אתה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, אתה לא יכול לדעת מה האינטרס ומה מוסר. אבל תשימו, ולכן צריך ללכת אחרי ההלכה וההגדרות ההלכתיות וכו'. אבל תשימו לב מה הוא אומר פה בעצם. אם הוא היה מאנשי גישת הזיהוי, אי אפשר היה להגיד דבר כזה. כי הרי מה הוא בעצם אומר? שהמשפט שלך מעוקל כי יש פה משהו עמום. אבל אם באמת לא, אני הייתי מאלה שאצלהם העסק עמום. אין חשש, אני לא, אני יודע לזהות מתי זה אינטרס ומתי זה מוסר. אז זה בסדר, זאת אומרת, הטענה שלו זה רק שאולי אני מפספס, לא שאין את מה לפספס. אם הוא היה עם גישת הזיהוי, אז הוא בכלל לא אמור להגיד את המשפטים האלה, אין את מה לפספס. זאת אומרת, הוא אומר, אולי אתה מפספס את המוסר האמיתי, כי האינטרסים שלך לוקחים אותך, או העמימות, מאפשרת לך לפספס. זאת אומרת, שהוא מכיר בזה שיש דבר כזה. נכון, אבל הוא אומר, מה היה קורה בלי הלכה? יכול להיות שהיית מפספס. זאת אומרת, שיש את מה לפספס. זאת אומרת, שיש צו מוסרי, שהוא לא רק ההלכה, אלא יש לו חשש אם אני לא אלך עם ההלכה, ולכן תפקידם של חכמים לקבוע את זה ולדון בזה ולקבוע הלכה בעניין הזה, אבל זה לא שהוא אומר שאין קטגוריה כזאת, קטגוריה של מוסר. הוא לא טוען, הוא לא מאנשי גישת הזיהוי, זה מה שאני מנסה להמשיך להראות, הוא לא מאלה שמזהים ואומרים אין דבר כזה מוסר, ההלכה זה המוסר, זה לא, הוא לא, הוא רק טוען שההלכה באותן סוגיות לפחות, אם אני צודק שהוא מדבר רק על הסוגיות האלה, באותן סוגיות שנוגעות לשאלות מוסריות, ההלכה היא זו שקובעת מה זה הדבר המוסרי, היא זו שקולעת, לא שהיא זו שקובעת, זאת אומרת, זה לא הגדרה. כן, הגישה המזהה אומרת שההלכה קובעת את המוסר, זאת לא טענה, זאת הגדרה. מה שההלכה קובעת זה המוסר, אין משהו אחר. הוא טוען טענה, לא הגדרה. הוא אומר שמה שההלכה קובעת זה באמת הכי מוסרי. אתם רואים שהוא פתאום חוזר להיות כמו הרב קוק. בעצם אומר שמה שההלכה קובעת זה בעצם הדבר הכי מוסרי. אבל יש קטגוריה כזאת של מוסר. אם הוא היה, לא היה מקבל את קיומה של קטגוריה כזאת, לא צריך לדבר בכלל. אתה עובד עבודה זרה אם אתה הולך אחרי המוסר. יש הלכה, זה מה שצריך לעשות, וגמרנו. הוא לא אומר את זה. הוא כל הזמן מדבר על זה שיש פה עוד משהו. רק דע לך שאתה יכול לפספס, וזה לא פשוט. וצריך לדעת שההלכה נועדה בדיוק כדי שאנחנו לא נלך פה אחרי אינטרסים ורגשות והטיות אנושיות כאלה או אחרות. זאת אומרת, הוא כן מקבל את קיומה של קטגוריה שנייה. איפה היינו? התוצאות המנוולות היוצאות אחרי משפט המעוקל, כי אין להרגש מבחין, או להרגש מבחין בהלכה, ולפי הרגשו לא יעלה על ליבו, גם זה לבחון, כן יש פה איזה בעיות פענוח, לבחון אולי משפטו מספחו, כן יכול להיות שהוא טועה. ולכן לא נפלתי, כי מן היחידים המתוקנים במידותיהם במידה ידועה, נפגשנו במידה אחרת במקרה מיוחד, כאשר נסתבך בסכסוך רב הערך עם רעהו, ולא יובה לשמוע כל מורים, ולא ידרוש אחר ההלכה, ונכנס בעובי הקורה להחזיק במלחמות, בקטטות ומריבות, וכל הדינות נפשו חלפה על חלה כרגע. זאת אומרת, אנחנו רואים שהוא מדבר על הטיות, הוא לא מדבר על זה שאין דבר כזה, אלא הוא אומר שיש לנו איזושהי נטייה, לפספס את האמת אם אנחנו לא נלך אחרי העקרונות. ומה בעצם הרעיון פה? אני חושב זה מעבר לטענה שחכמים הם הכי חכמים והם יודעים את המוסר הכי טוב וכו', יש פה משהו שאני חושב שהוא פחות מיסטי ויותר הגיוני. במקום שבו אתה מנהל את הדיון בבית המדרש, לא כשהסיטואציה נוגעת אליך, כשאתה כבר נמצא בתוכה, אתה יושב בבית המדרש, אתה מעלה סברות לפה, סברות לשם, דנים, מחליפים עמדות, מגיעים למסקנה, עושים הצבעה בסוף. הסיכוי הוא שאתה תגיע לתשובה הנכונה יותר, מאשר מישהו שכל מהותו זועקת כנגד העוול המוסרי, כי הוא חי אותו בפנים. כשהוא חי אותו בפנים, אז הוא מוטה. ולכן הנקודה היא לא, אני לא חושב שבהכרח מדובר פה על זה שחכמים, יש להם איזושהי יכולת וירטואוזית כזאת יותר מכל אדם אחר, להגיע לאמת המוסרית הצרופה. אולי גם זה, אבל אני לא חושב שזה רק זה. יש משהו בזה, וזה הרבה פעמים ויכוח שיש לי עם הרבה אנשים, אני חושב שפעם דיברנו על מקומו של הרגש עם מוסר, אולי נדבר על זה, הרבה אנשים חושבים שלהפך, הישיבה במגדל שן, כאילו היא לא מקום טוב לדון בשאלות מוסריות. אתה צריך לחיות את זה, אתה צריך להיות מעורב בסיטואציה, כן? רק כמשל, פוליטי, כן, אבל נגיד מועצת גדולי התורה מול חברי הכנסת. אז התיאוריה לפחות אומרת שמועצת גדולי התורה לא מעורבים בעניין הזה. אין להם את האינטרס במובן האישי, להם את האינטרס הקיבוצי, הערכים, לא חשוב. אבל הם לא מעורבים בתוך העניין הזה, אז הם יקבלו החלטות יותר נכון והם יורו לחברי הכנסת מה לעשות. יש משהו במודל הזה שהוא מודל טוב. יש משהו במודל הזה. אגב, אני בכלל בזמן האחרון חושב שיותר ויותר משתכנע שהמודל הזה באמת מודל טוב. כי מה שהכי גרוע זה מה שקורה בבית היהודי, מותר לי להעיר הערה פוליטית. כי הבית היהודי אין לו באופן ממוסד מועצת גדולי תורה כאלה, מצד שני כן יש שם איזושהי תחושת מחויבות לרבנים, ואז מה שקורה זה שהם בוחרים כל פעם אנשים ועושים דברים שהם פשוט לא הגיוניים, חבורות מבולבלים, וכל פעם הולכים אחרי מישהו אחר כי הם חושבים שזה מה שהתורה אומרת, כי הם המרצים מצד אחד, מצד שני אין קבוצה של רבנים שהם הם יקבלו את ההחלטות, הם נבחרו, לא יודע, בצורה כזו, הם, אלא מה, יש לך שנטייה שהרבנים צריכים להגיד מה נכון, אבל מי הם הרבנים? איזה רבנים? אז אתה מחליט מי נראה לך רבנים ומי לא, ואיתו אתה הולך, שזה המודל הכי גרוע. או שתעשה בעצמך, או שתהיה קבוצת רבנים קבועה שמקובלת על הציבור, אבל לא את זה. זה רק בלבול, כן, החוק הגיור פשוט עורר אותי לעניין הזה, זה פשוט בלבול שאין דורמתו העניין הזה.
נראה לי שהרודף יהפוך לנרדף, והנרדף לרודף וחוזר חלילה כל עוד אנחנו נלך על פי קביעה או של ההלכה או של המוסר מראש, וניתן כינוי מראש לאחד הצדדים. אני אתן דוגמה מהיום-יום. הקימו את ההסתדרות כדי להגן על מסכנים על הסבלים בנמל. אוקיי, הם הנרדפים, יש היום את הארגון של ההסתדרות ששומר המסכנים על הנרדפים, ואז הנרדפים קיבלו את הטייטל של נרדפים, ועכשיו כל המדינה נרדפת על ידי הנרדפים. וחוזר חלילה. אותו דבר עם המלמדים. צריך להגן על המלמדים המסכנים הישנים, ואז עכשיו הם יכולים לעלות על השולחן ולהתחיל לרקוד, כי אנחנו נתנו להם כותרת של נרדפים, ואז כל התלמידים הופכים לנרדפים. וזה חוזר חלילה.
אז לכן חכמים קבעו שהם פותחים את השוק הזה לתחרות. מצד שני, אותו שיקול עצמו יכול להיות גם ביחס לבתי מרקחת או
מכולתניק,
ושם החכמים לא אומרים את זה.
ברגע שקבעתי מראש שאנחנו פותחים לתחרות, אז כרגע המלמדים הישנים הופכים למסכנים.
לא, זה מה שהוא אומר.
כל קביעה מראש מתחילה
מתחילת מסוימת. לא, גם זאת קביעה מראש. גם זאת קביעה מראש. אנחנו קובעים מראש שפותחים את השוק לתחרות. אגב, זה רק במלמדים. כפסקת לחיותי, כן? כפסקת לחיותי זאת טענה הלכתית, בשאר ההקשרים יש טענה כזאת. מקולת ניק כן יכול לטעון את הטענה הזאת. גם שם אתה יכול להגיד, מה זאת אומרת? אז הוא יעלה את המחירים, יעשה מה שהוא רוצה, כמה שאין תחרות, מונופול. אבל שם החכמים לא מקבלים את זה משום מה.
אלא אם כן, זה יקרה מצב שזה
יהיה. בסדר, לא חשוב, אז אני אומר, אבל הטענה היא לא טענה כזאת. שם מדובר על המשמעות של חינוך, לימוד תורה, הרי זה לא מעורב רק בשאלה של איכות השירות, זה לא רק הנקודה הזאת. אבל לא משנה, לענייננו, גם פה מדובר על קביעה שהיא קביעה מראש. חכמים ישבו בבית המדרש והחליטו, או בבית הדין, לא משנה, והחליטו שזאת ההלכה. אבל הם עשו את זה לא בהכרח כמי שמעורב בתוך הסיטואציה, ועכשיו הוא כמובן נגוע עם כל מיני אינטרסים כאלה או אחרים, אלא להפך. דווקא בשיקול הקר הזה, ויש משהו שאני חושב שהוא נורא חזק בתפיסה הזאת, שהיום העולם לא כל כך אוהב אותה, אבל נדמה לי שיש בזה הרבה היגיון. שאת השיקול המוסרי אל תקשור לרגש, זה לא קשור לרגש, תשב במקום שבו אתה מנותק לחלוטין מכל העניין, תחשוב טוב מה נכון לעשות, וזה מה שתקבע. ועכשיו כל אלה שנמצאים בשטח יצטרכו ללכת אחרי הקביעות שנעשו באזורים הקרים האלה, האינטלקטואליים, המנותקים, כן? דוגמה אחרת, רועי קליין. כולם נורא מעריצים את מה שהוא עשה, ובאמת, איש ראוי להערכה, הוא עושה שם הקרבה אדירה. האם זה אומר שמה שהוא עשה זה נכון? אני נוטה לחשוב שלא. מה שהוא עשה זה לא נכון. על פי ההלכה בפשטות זה אסור. גם הלכה וגם, לדעתי, גם לא נכון מהותית, לא רק הלכה. אבל מה קורה? הנקודה היא שאת ההחלטה שם, אם המטרה של הקביעה ההלכתית היא לקבוע את מה נכון או לא נכון לעשות בסיטואציות האלה לפני שאתה נמצא שם, ויש לך 3 שניות עד שהרימון מתפוצץ ואתה צריך החלטות. הוא עשה את המיטב שהוא יכול, וזאת החלטה שהוא קיבל. אבל אם באמת הוא היה מצויד, נגיד, בהחלטות, אני חושב שאלה ההחלטות הנכונות, ההלכתיות עוד קודם, או המוסריות עוד קודם, אז הוא לא היה צריך ב3 שניות האלה לקבל החלטה, הוא כבר, יש לו כבר את התשובה, יש לו את ארגז הכלים, זה לא, אי אפשר לעשות את זה לכל סיטואציה.
למה זה לא הדבר הנכון מוסרית?
מה?
למה זה לא הדבר הנכון מוסרית?
כי אדם לא יכול להקריב את עצמו בשביל להציל אחרים, שאני לא יודע מי מהם יאבד וכמה, ועוד שהוא השמגד שם. להקריב את עצמו בוודאי.
ככה
מצווה להקריב את עצמו. כן, לא, ויותר מזה, הוא היה השמגד גם, כי יש איזה השלכות גם על הקרב, זאת אומרת, לא משנה, יש שם כל מיני שיקולים שיש מקום. אבל לא משנה, אני מביא את זה רק כדוגמה להחלטה שראויה להמון הערכה במובן האישיותי, זאת אומרת, זה ברור. האם זה ממש זאת ההחלטה הזאת היא נכונה? לא תמיד ההחלטה שנובעת ככה, אפילו מהרגש המוסרי, החיובי, מהקרבה העילאית, זה לא אומר שהיא נכונה. והרבה פעמים מי שאומר דבר כזה מואשם באיזשהו קור, כאילו הוא מנתק את המוסר מהרגש. אבל נכון, אני דווקא די בעד לנתק את המוסר מהרגש.
הרב, כשדיברנו על הרב גיברלטר, הגענו למסקנות קצת הפוכות.
נכון.
אמרנו שצריך, אי אפשר לדון מישהו שאתה לא בסיטואציה שלו.
נכון, יש באמת, יש צד שני בהחלט, זה מה שדיברנו שם, ואני חושב ש... האיזון ביניהם הוא תלוי בשאלה עד כמה...
אתה מצויד בשני הכלים.
לא, יותר מזה. אני אומר, עד כמה הסיטואציה שעליה אתה מדבר, אתה מבין אותה. זאת אומרת, ישנן סיטואציות פתולוגיות, שאם אני יושב בבית המדרש, אני פשוט לא מבין מה הסיטואציה הזאת אומרת. אני לא יכול לקבל החלטות על דבר כזה. מי שיקבל החלטות פה, על מה צריך לעשות בן אדם בגטו, לגבי דיני ממונות, אני לא חושב, אני לא חושב ששם זו סיטואציה שאני חושב שאנחנו מבינים
היטב. אולי הקונפיגורציה שאנשים ישבו בה.
אני חושב שאנחנו מבינים את זה היטב. אני לא רואה מה בעייתי בסיטואציה הזאת.
בזה שעכשיו יש אנשים סביבך שהולכים למות.
בסדר, זה מדובר, נכון, אז מה? מה יש שם? איזה טענה יש שם שאני לא מבין
אותה? תשאי להגיד שאני ואתה הם כמו מישהו שחווה את זה.
מה זה כמו מישהו? לא רק לא...
שחווה...
לא חוויתי את זה, אבל אני מבין את משמעותה של הסיטואציה. הבן אדם שדן בדיני ממונות רגילים לגבי מה שקורה בגטו, הוא פשוט לא מבין את הסיטואציה. הוא לא מבין, זה הכל, הוא פשוט עושה שיקול לא נכון. לא שהוא עושה שיקול אחר כי הוא לא חי את זה. שיקול לא נכון, הוא פשוט לא מבין, הוא לא קורא נכון את המפה. אז זה מקרים שבהם באמת צריך לקבל את ההחלטה מבפנים ולא מבחוץ. לכן דיברנו על זה שהרבה פעמים פוסק, נגיד, שבואים אליו בשאלות, אומר, אתה אמר הדעתה, למרות שאתה תלמיד חכם בשיעור קומה, כמובן, נמוך יותר, כן? אבל אתה תקבל את ההחלטה כי אתה נמצא שם, אתה מכיר את הקהילה, אתה יודע בדיוק מה נכון שם. כשפוסק מרגיש שהוא לא מספיק מבין את הסיטואציה והוא לא יכול לדון בזה בצורה קרה ורציונלית גריידה, אז אם הוא באמת פוסק אחרי, אז הוא משאיר את ההחלטה למי שנמצא שם. וברור, יש, בהחלט, יש מקומות שבהם גם זה חשוב, אבל נדמה לי שבאותם מקומות שזה סיטואציה שבסך הכל אנחנו מבינים את העניין.
אי אפשר להבין, כי האחריות שיש למפקד, כן. כלפי הפקודים שלו, כלפי ההורים של הפקודים שלו, להחזיר אותם בשלום, לגבי עצמו, יותר גדולה מאחריות שלו להחזיר את עצמו.
אני רוצה...
ככה הוא הולך למלחמה בכלל.
אני רוצה...
לכן הוא לא יחזור בכלל מהמלחמה,
אני רוצה להבחין, אבל אני רוצה להבחין פה בין אני רוצה להבחין פה בין שני דברים, אבל אתה מדבר על מצב של המפקד שמרגיש אחריות על פקודיו. אפשר להבין את זה בשתי צורות. אני מוכן לקבל את זה בניסוח אחד ובניסוח אחר. אני שואל למה אתה מתכוון.
אני רוצה להגיד, ולא אחרון, יש הרבה יותר חכם שילך אחרון, כמו
שאומרים. אם זה יותר חכם, אז הוא צריך ללכת אחרון.
אז חבל מאוד.
חבל מאוד.
לא,
אתה לא איזה מפקד, לא משנה. בסדר, לא האלוף, לא משנה.
הוא הכי גבול
לא... בסדר, נכון, הוא לא כל מפקד הוא הכי שואל.
אני חושב שהפיקוד בצה"ל
זה מה שאני ראיתי. הסתבכת עם יוסי עכשיו?
אבל הרבה מאוד קצינים, מפקדים, כתבו על טראומות המלחמה שלהם, מנחם אנסבכר ועד הגנרל סלים, אמרו שהתחושה הזאת שלא משנה כמה הם הצליחו, כמה אמרו סביבם שהם הצליחו, התחושה הזאת שלא מילאתי את חובתי כלפי חייליי, כלפי אנשים שעתו באימון, זה דבר
שרס
להם את החיים.
לא, אני מבין, אבל בדיוק זה הנקודה שאני רוצה להגיד
בקשר למה ש... נקודה שאני חושב שהיא לא נכונה, אבל. זאת אומרת, מפקד בצבא, התפקיד שלו לא להחזיר את החיילים בשלום. הוא צריך לנצח את המלחמה.
אז פה, בדיוק, שתי הזוויות האלה...
להחזיר את המדינה בשלום.
שתי הזוויות האלה...
זה בדיוק... המצב של היום הוא, אנחנו לא נלחמים כדי שהחיילים לא ייפגעו.
בסדר, אני אומר, מה שיוסי אמר, אני רוצה רק להחזיר את זה לדיון שלנו, אפשר להבין את זה בשתי צורות, אני חושב שזה שני הגוונים ששמענו כאן. אם אתה מדבר על התחושות של המפקד שאין לי אותם, אני מסכים. מי שלא היה שם, אין לו את התחושות האלה. אבל השאלה אם לתחושות האלה יש באמת מעמד בקבלת ההחלטה. ואת הטענה שלי הטענה שלי שתחושות כאלה זה הטעיה. לא שאני לא מבין, נכון שאני לא מבין את זה, כן לא חי את זה. אבל טוב שאני לא חי את זה, כי זה הטעיה. לעומת זאת, בגטו, הטענה שאני יכול להראות לך, שאם אתה מבין טוב את הסיטואציה, זה באמת משנה את הדין. לא שאתה, בגלל שאני לא מבין את הסיטואציה, אז אין לי את ההטיות. זה באמת משנה את הדין.
מה העוזר של הרב אם יחזור, לא יחזור?
שמה? לא הבנתי.
לא מכיר מה העוזר של הרב אם יחזור, לא יחזור?
שמה?
שישה בעלה ברק, לא עלינו.
כן.
והיא הלכה לרב, ואמרה לו, מה אני ברח ונורא ונורא ונורא. והעוזר של הרב נכנס אל הרב עם הפתקה שלה, ואז אומר, הרב אומר שהוא יחזור, אני אומר לך, הוא לא יחזור. אז הוא לא יכול להיות, עוד פעם אני נכנסת. נכנס עוד פעם עם הפתק, הוא אומר, תשמעי, הרב אומר, הוא יחזור, אני אומר, לא יחזור. איך אתה אומר? הוא אומר, אני ראיתי אותך.
הוא אומר
לה, אני ראיתי אותך.
בקיצור, אז טוב, אני מקבל את ההערה, אבל אני חושב שזה בדיוק ההבדל, זאת אומרת, ומי יקבע? עכשיו, מי יקבע בין שתי האפשרויות האלה? זאת אומרת, אני צריך לקבל את ההחלטה מבחוץ או מבפנים. גם את זה קובעים מבחוץ. חכמים צריכים לקבוע, האם לסיטואציה כזאת הם לוקחים לעצמם את הסמכות לקבוע ולחייב את האחרים והם קובעים פה הלכה, או שהם אומרים לא, בסיטואציות האלה, זה אגב עבירה לשמה אולי, בסיטואציות האלה אנחנו לא רוצים לקבוע מסמרות, מי שיהיה בהם הוא יצטרך לקבל את
ההלכה. מי שיקבע זה האדם, גם אם חכמים יקבעו משהו,
האדם. לא, לא, הלכה יקבעו. תמיד האדם יעשה מה שהוא מחליט. כן, אבל אם ההלכה קובעת אז הוא אמור, זה בטח מה שחזוני שאומר.
אולי כמו השאלה, אם מי שלם זה מלחמת רשות או מלחמת מצווה, מי יקבע? זה דבר, אם זה מלחמת רשות אז המלך קובע, אם זה מלחמת מצווה זה אז חכמים קובע שלה, ואם יש שאלה אם זה...
חכמים יקבעו באופן עקרוני, כן? והמלך כמובן יעשה את מה שהוא רוצה גם ככה, כן? זה מלחמה בין רשויות, כן. מלחמה בין רשויות, הפרדת רשויות זה הסכנה בה כמובן. ברגע שיש הפרדת רשויות זה אומר שאין היררכיה מוחלטת לאף אחת מהן. ברגע שכל אחת מהן מוכנה ללכת עד הסוף, נוצר פלונטר שאתה לא יכול לפתור אותו. אם בית המשפט יתעקש כל הזמן לבטל חוקים של הכנסת, והכנסת כל הזמן חוקק חוקים שינסו לעקוף את בית המשפט, בסופו של דבר אנחנו בצרה שאי אפשר לפתור אותה, זאת אומרת, אין דרך ברורה.
יש צבא.
אבל בית המשפט גם, יש לו גם היררכיה. יש לו אוטוריטה משפטית.
ברגע שזה ברוב מוחלט, אז הם יכולים...
לא, לא נכון, לא נכון, לא נכון. בית המשפט יכול לבטל כל חוק בכל רוב שאתה רוצה. אם הוא נוגד את רוחה של זה, לא יודע, כל הביטויים האלה, ומידה הראויה, וכל הבופקיץ האלה. אז כן, אז הוא מבטל, עכשיו מה תגיד?
תקבע שהחוק הזה לא נקרא.
היא תקבע, אבל הוא יבטל את זה גם.
לא, זה פשוט.
אחרי השואה בכלל, שאומרים שיש שם עקרונות, שמדינה בכלל לא יכולה לעבור עליהם.
זה אפשר לעקוף, בקלות.
אתה פתרת את זה.
לא, מה פתאום? לא יכול
לפתאום.
רק למטרה, אחרי זה אנחנו נערער על ההחלטה של שר המשפטים בפני בג"ץ. אין, אתה לא תצא מזה. ברגע שיש הפרדת רשויות, אי אפשר לצאת מזה. זאת אומרת, אם אתה מחליט שיש קודקוד אחד לפירמידה, אז אין הפרדת רשויות אמיתית. אם יש הפרדת רשויות אמיתית, אז אתה תמיד לוקח בחשבון, ולכן הרשויות צריכות נורא להיזהר, לא למתוח את החבל למקום שבו הוא יקרה, אפילו במחיר שהן צריכות לפעמים לוותר כשהן לא צריכות לוותר. ולכן חייב להיות איזשהו ריסון עצמי, כי הריסון ההדדי לא יעבוד עד הסוף. זאת אומרת, זה לא יכול לעבוד עד הסוף. יש פה משהו מאוד בעייתי, ולא תמיד אנשים מבינים את זה. כשלפעמים לא מבינים שהכנסת מפרגנת יותר מדי לבית המשפט, שזה בעצם הסיבה, ולפעמים לא מבינים למה בית המשפט מפרגן יותר מדי לכנסת, בעוד שהוא היה צריך להתערב, כל אחד תלוי מאיזה צד הוא מסתכל על העניין, אני חושב ששני הצדדים זה מאותה נקודה, שלפעמים בית המשפט באמת חושב שהוא, בעצם הוא כן היה צריך להתערב, אבל הוא עוצר את עצמו בכל זאת. זאת אומרת, כי אנחנו נגיע פה לאיזשהו מקרה קיצון שזה יפרק את המערכת לגמרי, ואותו דבר הכנסת לגבי בית המשפט.
נותן להם הרבה קרדיט, זה כנראה פוליטי.
לא, 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 אני לא מסכים. אני חושב שיש פה גם משהו אמיתי.
זה ערכי, זה לא פוליטי.
לא, לא, יש פה גם משהו אמיתי, אני לא הייתי מזלזל.
אבל יש גם הרבה אינטרסים.
נכון, כולנו בני אדם, כולנו בני אדם, כולנו פועלים במסמך אינטרסים, אבל יש פה גם משהו אמיתי, אני לא הייתי מזלזל בעניין הזה. אתה רואה שאפילו בית המשפט שנורא מושמץ, כן, בחוגים דתיים, ימניים וכולי, הוא מאוד מאוד מאופק כשהוא ניגש לבטל חוקים, ויש לו יותר מדי פסיקות, או הרבה מאוד פסיקות שמאוד היו מחובבות בציבור הזה אילו היה יודע עליהם, רק בדרך כלל אתה שומע רק על אלה שמעצבנים אותך, אבל יש הרבה מאוד פסיקות שבית המשפט עצר את עצמו, וכולנו יודעים נגיד איפה הוא נמצא במובן האידיאולוגי פוליטי.
הסיכול הממוקד, הסיכול הממוקד, הממשלה הייתה צריכה את את החותמת המנומקת.
כן, יש לזה הרבה דוגמאות, אבל ולכן אני חושב שיש פה משהו שהוא גם ערכי, זה לא סתם אינטרסים ופוליטיקה והכל, יש פה...
מה זה של מנחם?
כן, זה גם מנחם.
הוא סיפר לך על זה.
לא, לא, הוא גם יש לו חלק ב... בסדר, אבל... בסדר, בואו נמשיך לקרוא. אז קנייני מידה הרוממה, כן, סעיף ה', קנייני מידה הרוממה של ההכנעה למשפט, שניים המה, ההרגל קניין אחד, והלימוד קניין שני. יש פה איזשהו, עכשיו החזון איש מדבר על ההכנעה למשפט. ההכנעה למשפט, הכוונה, ההתרגלות הזאת, לכפוף את ה...
ברג נתן לזה את החותם.
את האינטואיציה המוסרית שלנו, את הרגש המוסרי שלנו, לקביעה המשפטית, ההכרה יותר או הפורמלית יותר, אז זה דורש איזשהו הרגל. כן? אז הוא אומר, שני דברים יכולים לעזור לנו לקנות את ההרגל הזה. קניין אחד, ההרגל קניין אחד, זאת אומרת להרגיל את עצמי כל הזמן לבדוק דברים בפלס המשפט, והלימוד קניין שני, זאת אומרת שצריך גם ללמוד. הכוונה, לפעמים הלימוד אגב מפריע קצת לעניין הזה, אני חושב, כי מי שמבין איך העסק עובד, אז הוא הרבה יותר בקלות מבין איפה הרב בעצם מכניס את עצמו, וזאת לא הקביעה של ההלכה, קל לו מאוד לא לשמוע בכל הרב, דווקא מי שכן יודע. המרצים שומעים בקלות להוראות של חכמים. כי אצלהם, כל מה שהחכם אומר, זאת ההלכה, הם לא, אין להם יכולת לבקר את זה באמת. אז לפעמים דווקא הלימוד קצת, אולי עוזר להטמיע את הכניעה למשפט, אבל לא את הכניעה לנציגיו של המשפט. זאת אומרת, אתה תקבע מה המשפט אומר. אז לכן, טוב.
אבל
כמו
שלמדת יותר, זה
אומר לי
גם מתאים
יותר. לא, נכון, אני לא אומר את זה לדרך השלילה, זה קצת ביוגרפי אפילו.
כל הגמרא, וכל, בעיניי, הרוב הלכות זה לא לתלמידי החכמים. אחרת לא היה טענת מיגו. כל אחד שהוא תלמיד חכם,
זה, שאלת המיגו זאת שאלה. שאלת המיגו זאת שאלה אחרת.
אם אני יודע שיש מיגו, אני תמיד איתן בטענה הפחות טובה.
יש מיגו כל טענה. אני
תלמיד חכם, אם אני בקיא, אם אני יודע לחשוב, אם אני יודע לחשוב כמו תלמיד חכם, אז כל מה ש...
לא, זה לא כך פשוט. יש איזה תשובות לא, יש איזה תשובות לא רעות שבו אלה לשאלה הזאת. זה שאלה של אילוי ממייצ'ט. יש איזה תשובות לא רעות על השאלה הזאת. אבל בואו נשאיר את זה לפעם אחרת. פעם אחרי שדיברנו על זה. פעם דיברנו על זה. זה כן, יש לזה הסבר גם כלפי תלמיד חכם.
אם אני יודע שמטבעות מכריזים עליהם, רק אם זה היה כמגדל, אז כל פעם שאני אלך בשוק ואני אשמע מישהו מכריז על מטבעות, אני אגיד, היה כמגדל.
כן, אבל המגדל הזה יכול להיות בכל מיני צורות, אף אחד לא...
זה לא שומע, זה לא שומע, זה לא שומע,
זה לא שומע, זה לא
שומע. טוב. זה דוגמאות כאלה.
כידוע, אין האמונה המצומצמת מספקת לכלוא את האדם מלעשות רע בהיותו רדוף אחר שאיפתו הטבעית. עוד פעם, קצת היה מקום לראות את זה כהסתכלות פסימית על האדם, שהנטייה הטבעית שלך זה לעשות רע. במשפט צריך כן יצר לב האדם רע מן הוא רע, והמשפט תפקידו לעצור את הרגש הטבעי. אני אפילו לא בטוח שהחזון איש מתכוון באמת להגיד את זה באופן מלא, אבל יש פה צד כזה גם, ברור שיש...
הוא מאיר את הצד הזה.
כן, יש צד כזה גם. והשגת השלמות שיהיו מעשיו ואמונתו בלתי סותרות זו את זו, צריכים לרוב ההרגל והתמדת הלימוד, אשר לתיקונם מתחברו ספרים רבים ונאמרו דעות רבות ברוב תבונות. פה יש משפט מעניין. כי מה הוא אומר? השגת השלמות, ומהי השלמות? שיהיו מעשיו ואמונתו בלתי סותרות זו את זו. מה זאת אומרת? עד עכשיו מה שהוא אמר זה לא ככה. מעשיו ואמונתו סותרות, אבל אמונתו תקבע את מעשיו, או הרגש מול אמונתו יהיה סותר, אבל אמונתו הוא יהיה הדבר הקובע, או אני לא יודע מה הוא קורא פה אמונתו, אם זה הצד הזה או הצד שאני לא חושב.
שמעשיו בסופו של דבר יפעלו על פי ההכרה שלו.
ולא על פי הרגש, אבל. ולא על פי הרגש, אלא על פי ההלכה. בסדר? או שהוא מתכוון לומר שהוא גם ייצור את ההזדהות הנפשית עם המעשים. שמעשיו ואמונתו לא יהיו סותרות, הכוונה שגם הנטייה הטבעית שלו לעשות, תהיה לעשות את מה שההלכה אומרת. כי יש גם בחזוני שיש גם אמירות כאלה, שחכמי ההלכה, בעצם הנטייה הטבעית שלהם, זה בדיוק את מה שההלכה אומרת. פעם איזה יהודי מבני ברק, שאלתי אותו על איזה פוסק חשוב, ככה, מה הוא באמת יודע את כל השולחן ערוך עם הנושא כלים, כמו שמשפט עם סמה וטז ושח וכל זה, זאת אומרת, לא, אבל הוא צולף. זאת אומרת, מה שהוא חושב שנכון, בדרך כלל זה גם מה שיגידו השח והטז. זאת אומרת, לא בהכרח הוא יודע את הכל. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה שמי שככה מספיק שקוע בעניין, אז הנטייה הטבעית שלו, שם מדובר על עניין משפטי, לא רק המוסרי, אבל הוא, גם בהקשר המוסרי, הנטייה המוסרית שלו, האינטואיציה המוסרית שלו לא תימצא בקונפליקט מול ההלכה, כי זה אחרי ההרגל רב השם הזה, זה גם יזדהה. אולי הוא מתכוון לזה, אני לא בטוח. זאת אומרת, אז זה נראה עוד מעט בקטע הבא, הבאתי מהרב קוק קטע על העניין הזה, זה עוד רגע נראה. ואשר הסכימו כולם כי רפאות המידות הם להרבות בגנותה של ההלכה אחר הנטיות החופשיות של הנפש מצד אחד, ולעורר את החובה הגדולה לשמוע את חוקי התורה ואת האבון הגדול של ההמראה על פי השם יתברך בתורתו הקדושה מצד שני. הכרת הגנות של רב, הכרת החובה לשמירת הטוב יחד, מתאים את האדם לדרך הטוב ללכת בו כל הימים. הוא פתאום עבר פה לטוב ורע, כן מזוהה עם הלכה ולא הלכה, כן? ברור שהוא חזר לתזה המזהה הזאת, כאילו שהנטיות הטבעיות זה בעצם הרע. והטוב זה ההליכה אחרי מה שההלכה קובעת, אבל שוב, אותם הסתייגויות שאמרתי למעלה, משום מדבר על אותם תחומים שבהם באמת ההלכה עצמה עוסקת בטוב וברע. אמנם תיקון הלב אין לו מזור זולת המעשים המתוקנים, הנעשים בראשונה בכוח מכריח, כן, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, בהסכם קדום, וברוב המעשים הטובים הנעשים במלחמה ובאומץ נגד הרצון החופשי, מתהפך רצון הלב מרע לטוב. כאן הוא כבר אומר את מה שאמרתי קודם, כאן הוא כבר אומר את זה בפירוש. זאת אומרת שאחרי ההרגל, בסופו של דבר אתה כבר גם לא תימצא בקונפליקט. זאת אומרת, המוסר הטבעי שלך יזדהה עם ההוראות של ההלכה. בסדר? האם זה אומר שאין מוסר? זאת אומרת שבעצם הצלחת לשרש את הנטייה המוסרית שלך, להשליט עליה את ההלכה?
במקרה הסטנדרטי זה המצב.
מה?
במקרה הסטנדרטי זה המצב.
מה זאת אומרת?
אתה כאילו מסתדר עם ההלכה. כל העניין זה במקרה קיצון, ששם אתה אומר,
צריך... לא, בסדר, אבל הוא אומר שבסופו של דבר לא יהיו, כמה שאתה יותר שלם, עוד פעם זה היפותטי, אבל כמה שאתה יותר שלם, אם תהיה שלם לגמרי באופן תיאורטי, לא יהיו קונפליקטים. בכל המקרים תהיה זהות בין מה שההלכה אומרת לבין מה שהנטייה המוסרית שלך אומרת. ובדרך זה הולך האדם וקונה את הטוב על ידי ההרגל, להתגבר כפעם בפעם על התאווה החומרית, על נטיות הנפשיות, ולעשות מעשה על פי הוראות השכל וחובת התורה, ולאט לאט הוא מתרגל אל הטוב בנטייה עצמית וחופשית. פה באמת יש איזושהי אמירה מאוד חזקה של כבר הצעד השני, שבקטע הקודם לא ברור שהוא אמר אותו. הזהות בין המעשים לבין האמונה, אמרתי שיכולה להתפרש בשתי צורות. כאן הוא כבר אומר את זה במפורש. זאת אומרת שאחרי ההרגל והכניעה אל המשפט וכו', וההתעלמות מהרגש המוסרי, בסוף אתה תצליח להעלף אותו. זאת אומרת, אתה תצליח...
זה פחות, נראה לי שלאורך הזה פה, זה לא בדיוק הרגש המוסרי, כל הטבעי הזה, זה תאווה חומרית. פה הוא כותב במפורש, אבל יכול להיות גם שקודם הוא התכוון.
בסדר, אני לכן...
זה לא עוד מדרגה מתחת.
אתה בעצם מנקה את האינטרסים ומשאיר את הרגש המוסרי שהוא באופן עקרוני מתאים למה שכתוב בהלכה.
כן, אז כל הזמן כשהוא מדבר על החלק הטבעי, הוא לא מדבר על המוסר הטבעי, הוא מדבר על...
מה שאני חושב שהוא המוסר הטבעי. מה שאני חושב, זה מתערבב אצלי הרי. אני פועל מתוך תודעה שזה מה שהמוסר אומר. הוא אומר, אני מוטה. עכשיו, אתה יכול לנקות את השיגים האלה, ואתה נשאר בסוף עם איזושהי זהות בין המוסר לבין ההלכה, ואז באמת אם מבינים את זה כך, אז זה חוזר מאוד קרוב למה שהרב קוק אומר. כיוון שאז זה בעצם אומר שהמוסר האמיתי זה באמת כן מה שכתוב בהלכה, רק אני חושב שהוא אומר את זה לא בהכרח בקשר לכל מישורי ההלכה, אלא לאותן הלכות כמו המלנדים שעוסקות באמת בדילמות אתיות.
אני אולי כלומר שאולי לפעמים אתה רואה מצב הפוך, שדווקא אנשים שמכונחים לתוך זהות עם ההלכה באופן מלא, בכלל אין להם רגישות למוסר הטבעי, וכיוון שככה, אתה מרגיש שזה ניוון מסוים שיש לו, ואת כאילו אתה...
זה אני עוד אגיע אחר כך, זאת אומרת, זה סדרה, אנחנו נדבר על זה עוד אחרי זה. יש גם את האפקט ההפוך, אבל אני רוצה, יש תזה ואנטי תזה, ואחרי זה בסוף נגיע לאיזושהי תמונה, אני מקווה קצת יותר שלמה. וזו הדרך הישרה לקניין הטוב על פי ההרגל, וגם קניין הטוב על פי הלימוד, ובראשונה במלחמה, לענות ולהכריע את החופש התאווני, כי על הרוב לא ימצא חפץ בשקידה, בספרים המגנים את חמדת תענוגים והמתאים אל הצניעות והפרישות, ומחזיקים את הנער ברסן נגד השובבות, ומן ההכרח להשתמש הסכם קדום, כנראה זה מה שהוא אמר גם למעלה, הסכם קדום, לשקוד ספר, פה יש איזשהו... בלבול שאני כבר לא מצליח לזהות אותו אפילו עם הפענוח של אוצר החוכמה. אבל העיקרון הוא ברור. זאת אומרת, העיקרון הוא שבסופו של דבר אתה מגיע לאיזשהו זהות בין הנטייה המוסרית לבין הציווי ההלכתי, כשאני חושב שבמובן הזה עדיין אני אומר שזה נעשה באותם הקשרים שבהם ההלכה באמת מטפלת בשאלות של מוסר. לא, זה לא בהכרח אומר שבכל מרחבי ההלכה בעצם מדובר רק על דרכים להגיע למוסר, כמו שאמרתי קודם בשם הרב קוק, אלא באותם מקומות שבהם הקביעה ההלכתית מנסה לקלוע אל התוצאה המוסרית הנכונה ביותר, אז כנראה שהיא נמצאת שם, ואז באמת העבודה הזאת תביא אותך בסופו של דבר לאיזושהי זהות, זה אומר שזה ינקה את את המצפון שלך או את הרגש המוסרי שלך מכל הסיגים, ואתה תישאר בסופו של דבר עם נטייה טבעית על המוסר האמיתי. עכשיו בהקשר הזה יש פה את הקטע שהבאתי בשם הרב קוק, אני לא יודע נראה מה נספיק ממנו, על פרשת העקדה, אני חושב שדיברתי על זה כבר פעם, אבל זה מעולת ראייה, מהסידור של הרב קוק בפירוש שלו על פרשת העקדה. הבאתי רק כמה קטעים כי זה ארוך, זה רציף, זאת אומרת, הבאתי כמה קטעים שהם קטע מסוים מתוך כל הפירוש שלו. הפירוש הרב קוק לגבי העקדה הולך בצורה די דומה למהלך שקירקגור עושה בחילור העדה, שבעצם העקדה הייתה משהו הרבה יותר רחב מאשר לעקוד את הבן. היה פה איזושהי עקדה של עקרונות מוסר, עקדה של ההיגיון, עקדה של האדם את עצמו, לא את הבן שלו, או לא רק את הבן שלו, אלא את עצמו בפני הציווי האלוקי. זה בעצם היה תהליך של העקדה. ההבדל העיקרי בין התיאור של הרב קוק לבין קירקגור, זה בשאלה מה המסקנה. זאת אומרת, קירקגור נשאר עם המסקנה שבאמת מה שהוא קורא אביר האמונה, אברהם אבינו זה אביר האמונה, כן, המודל המושלם לאדם המאמין, זה האדם שעוקד את עצמו בפני הקדוש ברוך הוא, זאת המסקנה, זה מה שנדרש. אל תשלח ידך אל הנער, זאת תקלה. מבחינת קירקגור.
תחושה של האבסורד, לא?
כן. האבסורד הוא תמציתה של הדתיות, כן? העקדה של המוסר ושל החשיבה ההגיונית, זה בעצם תמציתה של הדתיות. ככה קירקגור מבין את זה. יש איזה שורשים נוצריים, אני חושב, עמוקים. משום מה זה הולך ונעשה רווח גם בעולם היהודי בדורות האחרונים, לצערי. הרב קוק מסיים אחרת, זאת אומרת הוא הולך איתו את כל הדרך, אבל בסוף הוא מסיים באופן שונה. אל תשלח ידך אל הנער, זה הלקח של העקדה. אל תשלח ידך אל הנער, שבעצם אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מה אתה באמת חשבת שאני הולך להגיד לך להרוג את הבן שלך? לא ייתכן דבר כזה, לא ייתכן שציווי אלוקי יסתור את המוסר ואת ההיגיון, כן, כי ביצחק יקרא לך זרה, הרי גם הייתה הבטחה, זה גם נגד ההיגיון, לא רק נגד המוסר.
למה אברהם אבינו לא הגיע למסקנה הזו לבד?
זה בדיוק, הוא היה צריך לעשות, לא, אברהם אבינו זה בדיוק הנקודה, אולי אני ארחיב את השאלה יותר, אז למה היה צריך את כל זה? שיגיד לו ישר וזהו, בשמה צריך את כל המהלך, זה מה שהרב קוק מסביר כאן. וזה מקביל לגמרי למה שקראנו עכשיו בחזון איש, נדמה לי. לכן הבאתי את זה עכשיו, כי זה המשך, וזה מפתח את שתי הפסקאות האחרונות של החזון איש. אז בואו נראה רגע כמה שמספיק. ויעקוד את יצחק בנו, זה הכל קטעים מהפסוקים והפירוש שלו. התכונה של שלהבת אש הקודש של אהבת השם ותשוקת הנשמה בהמון גליה, ובכל שטפי עוזה הסוענים, למלא בכל עוז את הציווי המוחלט. התגברה בכל תוקפה, עד אשר אפילו אם הייתה מצטרפת לכוח האהבה העמוקה של האב הזקן לבנו יחידו, המונעת על פי תוקף טבעה, על פי תוקף טבעה מלעשות את הפעולה הזאת, אתם רואים, זה הקונפליקט בדיוק, בין הרגש הטבעי לבין הציווי האלוקי, זה בעצם תמציתה של העקדה, ואצל אברהם זה היה. היה גם הרגש הטבעי והיה גם הכניעה לציווי של הקדוש ברוך הוא. גם כל מין ההתנגדות ומעון וכל עוצמת גבורה מצידו של יצחק נגד הפועל הזה, גם כן מצד קדושת הנשמה של האב הקדוש, היה מתגבר על כל זה. והיה עושה בחוזקה את דבר השם, ביותו אז כנמר קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כערי, לעשות רצון אביו שבשמיים. על כן, אף על פי שכאן התאחדו הנשמות הקדושות של שניהם, של האב ושל הבן, בתשוקה נפלאה אחת למלות את דבר השם. אבל רושם הפעולה היה צריך להיות על מתוקף הרצון של המנוסה, שגלוי וידוע הוא לפני יודע תעלומות, שאפילו אם היה הניסיון נעשה יותר כבד, מצד איזה מעון וסירוב, והנעת כל רגשי החמלה והרחמים מצידו של הבן כלפי האב, והאבון המון מאב ולבבו, הייתה הפעולה נעשית בכל זאת, ובכל הידור ובכל התשוקה שלה. על כן עקד את יצחק בנו, כאילו היה הדבר נגד רצונו, רצונו של יצחק. והוא תוקפו ומזקיקו לזה בעל כורחו בתור עקוד, כי הוא אומר, למה, מה זה ויעקוד את יצחק בנו? הרי יצחק שיתף פעולה. חזל במדרשים הרי אומרים שיצחק בעצם ידע על מה מדובר ושיתף פעולה, אז מה זה ויעקוד את יצחק בנו? אז הרב קוק מתכוון לומר שאברהם היה כל כך נחרץ במחויבות שלו לציווי האלוקי, שהוא עקד את יצחק באופן כזה שאפילו אם יצחק היה מתנגד הוא היה עושה את זה. זאת אומרת, ברור שאם יצחק לא התנגד זה עזר לו בעניין הזה, כי את ההתנגדויות שלו הוא גם היה צריך להילחם איתן, אבל הוא היה מצליח להתגבר גם על ההתנגדויות של יצחק אם יצחק היה מתנגד, עד כדי כך הוא היה נחרץ במחויבות שלו לקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. והיה שם אותו למזבח ממעל העצים וכולי, שאני כבר לא אקרא את הכל, הוא מחזיק פה בצורה, כן, הוא מחדד עוד ועוד, זה רק קטעים מסוימים, וכל המהלך בעצם הולך לקראת זה, שיש פה איזושהי עקדה מוחלטת, הקירקגוריות הזאת של ההליכה אל תוך האבסורד, כן, בעיניים פקוחות לתוך האבסורד. אברהם אוהב את הבן שלו, הוא מכיר בעקרונות המוסר, בעקרונות ההיגיון, הכל נכון, אבל הציווי האלוקי גובר על הכל. הוא עוקד את הכל בפני הציווי האלוקי, ואז...
אז למה הציווי האלוקי לעצור לא עוקר
את הכל? רגע, שנייה. אז עכשיו, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, אני מדלג קצת, כן? ברוב הפעמים הנבואה שלו באה בהופעה של מלאך, יותר נאצלת ויותר גבוהה מזו שבאה בהופעת מלאך. אבל יש גם כן מהוראות כאלה שהופעתו של המלאך היא משלמת את הנבואה ומאדירתה. והחזון הראשון של דבר השם להעלות את בנו לעולה לא היה יכול שום מלאך להשתתף. טוב, ויקרא לו מלאך לשמיים, אז הוא אומר שזה, כן, זה, יש פה איזשהו לקח נורא גדול, אז הוא צריך הסבר למה זה נעשה על ידי מלאך ולא על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו. אני לא נכנס עכשיו לפרטים כי אני רוצה להגיע אל הפאנץ' ליין. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. כל השם בכוח, על ידי מלאכו עושה דברו, אומר שהציווי המוחלט, בין מצד הצדק להימנע מרשע של שפיכות דמים, בין מצד הטבע להינזר מכל דבר הפוגע ברגשי האב, המלאים אהבה לבנו חמודו, הוא קיים בעינו. זה הלקח. הלקח הוא שהרגשות הטבעיים האלה, או ההיגיון והמוסר הטבעי הזה, שאיתו אנחנו כולנו חיים, והתחושה הקירקגורית הזאת היא שזה יצר הרע, הדברים האלה. בעצם הציווי, האדם הדתי, אביר האמונה, אמור להתגבר על זה, ולעקוד את זה בפני הציווי. כן? אז הוא אומר שזה נשאר בעינו, זה אל תשלח ידך אל הנער. הלקח של העקדה זה אל תשלח ידך אל הנער. לא קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, אלא אל תשלח ידך אל הנער. עוד אני אגיע עוד רגע לשאלה, אז למה היה צריך את הדרך?
שניהם באו מאותו ציווי, למה הראשון הוא כך חזק ואת השני הוא לא ישמע?
בטח שהוא ישמע. השני זה לא ציווי, השני זה גילוי. השני זה אומר, מה, אתה באמת חושב שאני רציתי שתהרוג את הבן שלך? ברור שרגשי המוסר הטבעיים וההיגיון הטבעי צריך, זה מקביל למה שאני רוצה. אל תחשוב, כל התהליך הזה בא ללמד אותך את הלקח הזה. זה מה שהרב קוק מפרש פה. זה הלקח של העקדה נמצא בפסוק הזה. אל תשלח ידך אל הנער. בעניין הזה זה כבר כמובן לא קירקגור. ואז הוא אומר, ההכרות הקדושות האיתנות, הקדושות, כן, האיתנות, זה לא יצר הרע. החקוקות בטבע הרוחני ובטבע החומרי לא ירדו ממעלתן, אפילו כחוט השערה, על ידי החזון העליון שנתגלה בדבר השם. על דבר ההקרבה והמסירות הנפשית היותר עמוקה לאלוקים חיים, שהיא קדושה ואדירת האמת בכוח החפץ ותמימות הרצון הנפשי. על כן, אל תשלח ידך לנער בכל חומר האיסור הפשוט והישר שבדבר. אל תשלח ידך לנער, זה לא גזירת הכתוב. אל תשלח ידך אל הנער, זה אומר לך שהתחושה הטבעית שלך זה מה שאני רוצה, זה הציווי שלי. אתה חייב להתנהג על פי זה. ואל תחשוב שיש כאן איזה ניגוד מפעלי בין אהבת האב התאורה שלך לבינך יקירך לבין אהבת השם האצילית ההולכת ושוטפת בגבורתה בתאומות נשמתך העמוקה, עד שיהיה לפחות איזה צעד נכון לעשות בפועל איזה דבר המורה על המעטת האהבה הזאת. אפילו לא פיפס של המעטת האהבה של אב לבנו נדרש כדי להיות עובד השם. להפך. אתה צריך לאהוב את הבן שלך כמו הרגש הטבעי שלך. אני נתתי בך את הרגש הטבעי הזה. לא כן, ואל תעש לו מאומה. כלום אל תעשה לו, אפילו לא דבר סמלי אל תעשה לו, כן? זה הוא מתכוון לומר, אל תעש לו מאומה. כי רחמי אב ואהבתו בנשמה תאורה היא הינה לבת אש קודש, ההולכת ישרה מאהבת אלוקים התאורה ורחמיו על כל מעשיו, שהופעתה בעולם מרבה את ההוד והתפארת של הקדושה המגמתית העליונה, המרימת את החיים ואת היקום כולו לרום מעלתם. אז עד כאן הוא אומר שהלקח הוא בעצם אל תשלח ידך אל הנער. השאלה שנשאלת היא כמובן למה היה צריך את כל התהליך. אז משמע, אז תגיד לו את זה ישר.
לא, אבל אולי זו גם ביקורת של אלוקים.
לא, זה אני לא חושב. יש, רביצקי מביא...
איך לא חשבת על זה לפני?
רביצקי מביא פרשנים ספרדים, נדמה לי, או פייטנים, פרשנים ספרדים שרצו לומר שאברהם נכשל, מניסיון העקדה. זה שהוא היה מוכן לעקוד על בנו זה היה כישלון. בפשט הפסוקים אי אפשר להכניס את זה אפילו עם טרקטור לדעתי. אני לא יודע איך הם אומרים דבר כזה, ואני פה זאת הנקודה חשובה. אז הוא אומר ככה, אתה הוא אר אור הטהור הברור, והמזוקח מכל סיג של אמיה גופנית מוגבלה על נפשך הברה, עד אשר גם אהבת אלוהים שלך, שבתור אהבה משתפלת לשכון בתוך הנפש הקשורה בחומר, ובתוך רוח המוגבל באיזו תכונת גבולים, היא צריכה להיות נצרפת באש היראה העליונה, העומדת למעלה מכל ציור אהבה ורגש. רק במקום השכל וההכרה העליונה בעוז תארת גבורתה. ובזה מילאת את כל התוכן המעולה שנשמה אנושית ראויה לשאוף אליה בערך השלמתה האדירה. כי אתה נחקקה הידיעה האלוהית הגדולה במלוא המציאות של מציאותך והווייתך. כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה, לא רק אוהב. אשר מבלדי חוש היראה העליונה, מלות היקר והאמת העליונה בתארתם, כי אם גם יראה אלוהים שהאהבה הנפלאה והתמימה שלך נצטרפה ונזדקחה על ידי אור היראה התאורה, ואין באהבתך לבינך שום נקודה חסרת זוהר התואר, כי לא חסכת את בינך את יחידך בכל עוז מלוא אהבתך ממני, ובאת עד המידה העליונה שאהבתך לבינך היא הסתעפות ישרה ומהודקת גם היא באהבת צור עולמי מחיי חיים אלוקים אמת, ולא חסכת את בינך את יחידך ממני. מה שאומר פה זה שני דברים נדמה לי. אני רוצה לראות גם את ההקשרים, אני עושה את זה בקצרה כי אני רוצה לגמור עם זה עכשיו. הוא אומר שני דברים. א', למה היה צריך את הדרך? א', כדי לחדד את המסר. זאת אומרת, כשאתה רוצה להעביר מישהו ככה, איזה ניסיון שיצרוב בו את המסקנה, קשה מאוד להכניס באנשים את המסקנה שהרגש המוסרי הטבעי שלהם הוא בעצם מה שנדרש מהם. יש איזושהי נטייה של אנשים דתיים לחשוב שאם זה נעים ונראה לי נכון, אז זה כנראה לא מה שההלכה מצפה ממני, כן? Too good to be kosher, כמו שאומרים. זאת אומרת, את הדבר הזה, העקדה באה לשרש. לא להשריש, אלא לשרש, כן? אני באה להגיד, לא נכון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נתתי בכם גם את המצפון, גם את הרגש המוסרי, גם את אהבת אב לבנו. אני נתתי את זה בכם כי אני מצפה מכם לזה. עכשיו, הוא היה צריך להעביר אותו את הניסיון הנורא הזה כדי לחדד את הדבר הזה כמו בליבון. זאת אומרת, שיהיה ברור, כי קשה להילחם עם הטענה הזאת. הרמב״ם מדבר על זה ועוד. קשה מאוד להילחם עם התחושה הזאת שאומרת שהדתיות חייבת להיות לא הגיונית, לא מוסרית, נגד הנטיות הטבעיות. כי אם אתה הולך עם הנטיות הטבעיות, כן, אם אתה ליברל, אם אתה זה, אז אתה לא דתי. יש איזושהי נטייה מאוד חזקה בעולם הדתי, וגם לא רק בעולם הדתי, אני חושב, לתפוס את זה ככה, והעקדה ללמד את זה, אבל יש פה יותר מזה. יש נקודה שנייה. כאן רק דיברתי על אמצעי דידקטי. זאת אומרת, לחדד את המסר, אז אתה מעביר אותו את כל התזה בשביל לחדד את האנטיתזה. אבל יש פה משהו יותר מזה. כי באמת יש סכנה גדולה בליברליות. יש סכנה גדולה בתפיסה הזאת של אל תשלח ידך אל הנער. יש סכנה בלקח הזה שאומר שבעצם מה שהמצפון שלי אומר זה גם מה שהקדוש ברוך הוא מתכוון. כי אז זה בדיוק מוביל מה שהחזון לי שומע. אז אני אעשה מה שאני רוצה, בסופו של דבר זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני אפילו לא אטרח לחפש האם באמת זה מה שהוא אומר, איך למצוא את הפרשנות, איך ליישב את הדברים. אני פשוט אעשה את מה שאני חושב וזהו. ובזה רוקנתי את כל המחויבות הדתית שלי מתוכן. במובן הזה קירקגור כן צודק. זאת אומרת, יש משהו במחויבות הדתית שהוא צריך להיות לפחות מוכנות שהוא יתגבר גם על הרגשות ועל ההיגיון ועל המוסר הטבעי שלי. הוא לא יצטרך לעשות את זה בסוף. או לפחות בדרך כלל, או אצל הרב קוק אף פעם אולי, לא משנה. אבל גם אם אתה לא צריך לעשות את זה בסוף, זה כן נכון שזה מדד למידת היותך עובד השם. ולכן, בעצם מה שהרב קוק אומר פה, וכאן זה ממש פיתוח של שתי הפסקאות האחרונות של החזון איש. כי בעצם מה שהוא אומר כאן, זה שהדרך לחנך גם ילדים וגם אנשים וגם חברה, אם אתה מחנך אותם מראש לליברליות, זה סכנת כישלון מאוד גדולה. ליברליות הכוונה, לא דווקא ליברליות, אלא כן, הליכה עם הזרימה הטבעית, האנושית, הפשוטה, עם הערכים האנושיים המקובלים. זה דרך מאוד מסוכנת. זה דרך מאוד מסוכנת כי בסופו של דבר אתה יכול לשפוך את התינוק עם המים. אתה מרוקן את המחויבות הדתית לגמרי. בסופו של דבר אתה להפך, אתה יכול לתלות הכל בקדוש ברוך הוא ולעשות רק את מה שאתה רוצה. ואז כמובן גם האינטרסים יתערבבו וגם כל מיני דברים. ולכן צריך לעבור את השלב שבו אתה צריך להיות מוכן לעקוד את הכל. ורק אחרי שיתברר שאתה באמת מוכן לעשות את זה, עכשיו יכול לבוא מלאך ולהגיד אל תשלח ידך אל הנער. וזה לקח גם לאיך מחנכים. איך מחנכים ילדים ואיך מחנכים חברה ואיך מחנכים כל מיני דברים. אתה צריך לגדל אותם על זה שהכל גזירות הכתוב. הכל לא הגיוני, הכל, אתה חייב להיות מסור לקדוש ברוך הוא לעצם הציווי, לא בגלל שזה הגיוני, לא בגלל שזה נכון, לא בגלל שזה מוסרי, אלא כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. אבל לאט לאט לא להתעקע שם, זה הבעיה של השמרנים, שהם נתקעים בחינוך הזה עד הסוף. וזה לא נכון, צריך להתחיל פה בדיוק התהליך של העקדה, ושבסוף לאט לאט, כמובן בדרגה, להביא את המלאך שאומר אל תשלח ידך אל הנער. ולהגיד שבעצם אחרי שכבר עשית את זה טוב, וזה מה שהחזוני שאומר, אם באמת התרגלת חזק לזה, אתה בסוף זה יבוא לבד, לא צריך מלאך מהשמיים. אתה בסוף תגלה בתוך עצמך איזושהי זהות בין המוסר שלך לבין מה שהתורה אומרת, אבל לא בתפיסה שאולי תולים בחזוני, שאולי באמת זה מה שמתכוון, אני לא יודע, התפיסה שנוכל לשמרנים. בעצם אני אעלף את עצמי. כאילו בעצם בסוף, מה שאני ארצה, זה מה שההלכה אומרת, אני אהיה כהל, אז אני אמרתי שאני אגיע לזה בהמשך, עוד נגיע גם הלאה, אבל אני כבר ארמוז לזה כאן. אני אהיה כהל המוסר הרגיל, אין מוסר, זה הכל הלכה. זה לא. בסופו של דבר, שאני אגיע להזדהות במובן הזה, שלפעמים אני אעשה פרשנות להלכה. כי ברור לי שהמוסר אומר את זה, ואחרי העקדה, לפני העקדה אסור לעשות את זה. כי לפני העקדה זה... פשוט מרשם בדוק לכישלון. זאת אומרת שאני פשוט אקח את ההלכה ועשה איתה מה שאני רוצה. אבל אחרי העקדה, מישהו שמוכן לעקוד את כל מה שהוא חושב בפני הציווי האלוקי, הוא כבר יכול ללכת לציוויים של הקדוש ברוך הוא, לעשות להם פרשנות, וכדי להבין שזה באמת מתואם. וכשהוא יעשה את זה, וכאן אני כבר לא הולך עם הרב קוק, וגם אולי לא עם החזוני, שאם הוא מתכוון לגמרי, אני לא חושב שהוא מתכוון לגמרי, זה לא תמיד נכון. יהיו מקרים שבהם יהיה קונפליקט. אני לא חושב, זה פסטורלי מדי. אולי אנחנו לא שלמים מספיק, אני לא יודע, לא הייתי אף פעם שלם כל כך, אבל תכלס, נדמה לי, לא מגיעים למצב כזה שיש התלכדות מלאה. אבל בסדר, צריך לקחת את זה, לפחות יש מקומות שבהם אני, זה מתלכד, יש מקומות שבהם אני מצליח למצוא פרשנות לכללים ההלכתיים או התורניים שכן מלכדים את זה עם המוסר, ויש מקומות שלא.
למה לא להתחיל לחנך את האיזון?
מה?
מיד מהתחלה להתחיל.
אני חושב שזה טעות. זה טעות כי זה הטבע האנושי, לא, זה רק שאלה טכנית.
הנה, זה בדיוק העקדה, שהוא לא יכול להגיד לאברהם מראש, אוקיי, אתה לא צריך
להכות. הטבע האנושי בנוי באופן כזה, תראה, העובדה היא שאתה לא מצליח ליצור את המחויבות הדתית באזורים שבהם החינוך הוא חינוך פתוח וליברלי ומודרני. עובדה, לא יעזור כלום, אני לא אוהב את העובדה הזאת, מעצבן אותי נורא, אבל אלה העובדות. זאת אומרת, יש משהו בטבע האנושי שאתה צריך לעבור את העקדה. הבעיה שאלה שמעבירים את הילדים עקדה, בדרך כלל משאירים אותם שם בלי המלאך שמגיע בסוף. ואני אומר שיש פה, זה מסר מורכב, זאת אומרת, זה מסר שאומר, ואני אומר, אני לא לוקח אותו כמו הרב קוק עד הסוף. כי הרב קוק נורא אופטימי, הוא תמיד היה אופטימי. זאת אומרת, הוא חושב שבסוף מגיעים לאיזה שלווה פסטורלית שהכל נורא מתאים.
אז זה התורה, זה...
בסדר, אבל אני אומר, זה לא, יש מקומות שבהם אני לא מגיע לשלווה פסטורלית, אני נשאר עם דילמה. ובמקום שאני נשאר עם דילמה, לפעמים זה יגבר ולפעמים זה יגבר, עם כל המורכבויות שדיברנו קודם. אבל זה כן נכון, שאחרי שאני עברתי את העקדה, אני ארשה לעצמי לעשות יותר ויותר פרשנויות יצירתיות למקורות ההלכתיים, אם אני משוכנע שזה לא נכון מוסרית. כי עכשיו אני כבר יותר מאמין לעצמי שזה לא הטיות שלי. אני ניקיתי את עצמי מההטיות האלה על ידי ההליכה לקראת העקדה. ולכן, איזשהו בבואה של העקדה לחנך את הילדים על המסר הסופי של אל תשלח ידך אל הנער, זה חינוך קלוקל. זה חינוך קלוקל. זה צריך להגיע בסוף. זאת אומרת, אחרי שאתה מחנך אותו על עקדה, אחרי זה תפתח אותו לאט לאט לאל תשלח ידך אל הנער.
זה לא רק חינוך דתי, זה חינוך בכלל.
נכון,
כל חינוך, הוא בכלל צריך להיות מוקשב עם מאוד
דברים מאוד ברורים. וזה לכל פרט ופרט מעם ישראל צריך לעבור את התהליך קודם כל לכניעה לציווי אלוקי.
אני חושב שכן, אני יודע, כל פרט ופרט, אני לא מרגיש מספיק...
לא, אני
לוקח
את זה... בעיקרון,
כן.
אבל כן, העיקרון אני חושב שהוא נכון. כל אחד צריך לעבור איזושהי בבואה של עקדה כזאת. ולכן יש משהו ב... בחינוך שהרבה פעמים מבקרים אותו, בחינוך הזה שאומר לחבר'ה, כן, צריך לעשות את זה כי ככה התורה אומרת, הבעיה שקשה להכניס לתור החינוך הזה, אתה אל תשלח את חיי לנער, הילדים נורא חכמים. אתה בכיתה א', תסביר לו שלא עושים את הכל בציבור, הוא יודע שבכיתה י' כבר יגידו לו, אל תשלח את חיי לנער, הוא לא נולד היום, הוא גם גולש באינטרנט.
אם אבות אבותיי היו לגמרי בטוטל, לפי הציווי האלוקי, ואז באו חז"ל וכבר יכלו לי...
אתה אומר שזה גם תהליך היסטורי.
כן, לא, אז אני להבדיל.
יכול להיות.
אני כבר מגיע לנצרות תכף. אבות אבותיהם היו שופרי שבת.
אתה יודע מה ההבדל בין הנצרות?
פנאטים, והם הביאו את הסיפורים.
אתה יודע מה, דיברנו פעם.
כשלמדנו
את לנבוכי הדור, אז דיברתי על זה מה ההבדל בין הנצרות ליהדות. זה רק הבדל של 2,000-3,000 שנה, זה הכל. מה קורה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא מצוות בטלות, נכון? לעתיד לבוא המשיח מגיע, מצוות בטלות, מועדים בטלים, הכל בסדר. רק מה, רק הם חשבו שהמשיח הגיע אז. זה הכל. זה רק שאלה של 2,000 שנה קודם. שום דבר חוץ מזה. אותו דבר השילוש דרך אגב. מה זה האינקרנציה? קודש הבריחו ישראל והוראית אחד וזה לא שילוש?
אז אנחנו הפרימיטיבים...
האב, הבן ורוח הקודש, זה בדיוק זה.
אז אנחנו נשארנו, אנחנו העם היהודי, הפרימיטיבי נשאר בציווי הראשון שצריכים לעקוד.
לא פרימיטיבי, רק ציל הזמן.
הנוצרים כבר בשלב הבא.
הם חושבים שהמשיח הגיע, עובדה. הם חושבים שהמשיח הגיע, הוא את אבונותיהם יישא, כן? הם חושבים שהוא הגיע כבר. אז הם עושים את מה שאנחנו נעשה כשהוא באמת יגיע. הם חושבים שהוא הגיע, זה הכל. אין שום הבדל. לפעמים העיתוי נורא חשוב, אני לא... בסדר, אבל עדיין, התיאולוגיה היא אותה תיאולוגיה בדיוק.
טוב. מנדלסון בביאו גם כותב